השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין, זיכרונו לברכה, ממקסיקו סיטי. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואתה השלמה של שירה שיינדל בת דינה, וגם לרפואת יהודה בן דינה רחל, בעלה של אחת מלומדי השיעור. נודה לכולכם תלמדו לרפואתם בתוך שאר חולי ישראל, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י' במסכת קידושין. נתחיל בשורה התשיעית בעמוד א', ונסיים בשורה התשיעית בי"א עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של קידושי ביאה, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה האם תחילת ביאה קונה או סוף ביאה. בחלק השני נראה האם הביאה עושה רק קידושין, או בעצם כוללת בתוכה גם את הנישואין. ובחלק השלישי נראה נושא אגבי לגבי בת ישראל שהתארסה עם כהן, האם היא אוכלת בתרומה. אז החלק הראשון היא באה אליו. שואלת הגמרא, כשאמרנו שביאה קונה, לאיזה שלב מדובר? האם לתחילת הביאה, מה שנקרא ההראה, או סוף הביאה? עכשיו נעיר שלגבי שאר דיני התורה, תחילת הביאה, ההראה, היא מספיקה. זה נכון לגבי בעילת איסור, שגם אם עשו רק ההראה, כבר אז מתחייבים במיטה. כמו שעוד מעט נראה, זה נכון גם לגבי זה שההראה הופכת אותה לבעולה ולא בתולה, ואז היא כבר נאסרת על כהן גדול. בקיצור, לשאר התורה, ברור שתחילת הביאה נחשבת. השאלה היא, מה לגבי קידושין בביאה? האם גם שם היא מקודשת כבר מההתחלה, או רק בסוף? זו השאלה, ונקפוץ ישר לתשובה, עונה הגמרא, כאן זה הולך לפי הסוף. כי כל הבועל דעתו על גמר ביאה, וכאן זה תלוי בדעתו, וממילא זה לפי הסוף. עכשיו, מה הנפקמינה? אז הגמרא מביאה שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, בסיטואציה קצת מוזרה, אם האיש תחיל לבוא עליה, ואז לפני שהוא סיים לבוא עליה, בא מישהו אחר לשם ונתן לה כסף וקידש אותה בכסף, אז כיוון שבביאה מה שקונה זה רק הסוף, אז בעצם באמצע הביאה היא עוד לא מקודשת לזה שבא עליה, וממילא תהיה מקודשת לשני שהגיע עם הכסף ולא לזה שבא עליה. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה לגבי כהן גדול, שכמו שאמרנו מקודם, אישה שרק עשו לה תחילת ביאה, גם זה כבר הופך אותה לבעולה, ואז היא אסורה לכהן גדול. עכשיו, לפי זה יוצא שלכהן גדול יהיה אסור לקדש אישה על ידי ביאה. למה? כי כשהוא יתחיל לבוא עליה, אז כבר בתחילת הביאה היא תהפוך להיות בעולה ולא בתולה, ובעצם אז היא נאסרת עליו. עכשיו, אם היינו אומרים שגם הקנייה נעשה כבר בהתחלה, זה בסדר. באותה פעולה הוא גם קנה אותה, וגם היא הפכה לבעולה. זה מותר. אבל כיוון שאנחנו אומרים שבאמת מה שקונה אותה זה רק הסוף, אז יוצא שבהתחלה היא נהייתה בעולה, אבל אחרי זה הוא ממשיך לבוא עליה עוד לפני שהוא קנה אותה, הקניין זה רק בסוף, ויוצא ששאר הביאה היא אסורה, כי אסור לו לבוא על בעולה, ולכן לכהן גדול אסור לקדש בביאה. עד כאן שתי הנפקמינות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שלמרות שברוב התחומים תחילת הביאה נחשבת ביאה, כאן בקידושי ביאה, סוף הביאה זה מה שקונה, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה בערך באמצע עמוד א', וכאן יש עוד איבה אלו, עוד שאלה, וזה ששואלת הגמרא, האם כשמקדשים על ידי ביאה, זה עושה רק את הקידושין או גם את הנישואין? כלומר, נזכיר שבחתונה בעצם יש שני שלבים. יש את הקידושין, הרי את מקודשת לי וכו', ויש את הנישואין, שזה עושים בדרך כלל על ידי החופה. עכשיו, מה שכאן שואלת הגמרא, האם כשעושים את הקידושין, לא על ידי כסף או שטר, אלא על ידי ביאה, האם גם כאן צריך עוד שלב נוסף, או שבמקרה הזה הביאה בעצם עושה את שני השלבים מבת אחת, גם את הקידושין וגם את הנישואין. ומה הנפקמינה? אז הנפקמינה פשוטה, שאם היא עושה את שני השלבים, אז בעצם היא לא רק מאורסת, היא גם נשואה. מה זה אומר להיות נשואה? מדאורייתא זה אומר שהוא יורש אותה, ואם הוא כהן הוא יכול להיטמע לה אם היא נפטרה, והוא מפר לנדריה. מדרבנן זה גם אומר כל מיני דברים המוניים, כמו שמעשה ידיה שלה, זה גם אומר שמותר לו לבוא עליה, שאת זה הגמרא לא הזכירה, תראו בחוברת ובאתר שדיברנו על זה. בכל אופן, זו הנפקמינה בין להיות ארוסה לנשואה. והשאלה היא כאמור, האם כשהוא מקדש אותה בביאה, זה עושה רק את הקידושין, רק את השלב הראשון, או גם את הנישואין, כלומר גם את השלב השני. עד כאן השאלה, ועכשיו נביא לזה שלוש ראיות. שתי הראיות הראשונות זה שזה עושה רק את הקידושין, ונדחה, והראיה השלישית זה שזה עושה גם וגם, אבל גם את זה נדחה. אז הראיה הראשונה לזה שהביאה עושה רק את השלב הראשון, רק את הקידושין, זה ראיה של אביי ממשנה בכתובות, דף מ"ו עמוד ב'. המשנה שמדברת על הזכויות שיש לאבא בבת שלו, ואחרי זה על הזכויות שיש לבעל באשתו. עכשיו, לא ניכנס לכל הפרטים, כי זה לא הנושא שלנו. מה שבעיקר מעניין אותנו, זה שהמשנה מציגה את זה כשני שלבים נפרדים. כלומר, בהתחלה היא אומרת שהאבא זכאי בביתו בכל מיני דברים, ובין השאר, הוא זכאי למסור אותה לבעל שיקדש אותה, בין בכסף, בין בשטר, בין בביאה, זה דבר אחד. אחר אחר כך ממשיכה המשנה ואומרת שאם אותה בת ניסית, כלומר לא רק התקדשה, אלא גם ניסית, עשתה את השלב השני, אז הזכויות עוברות לבעל, וגם יש לו עוד זכות אחת שלא היה לאבא, וזה שהוא גם אוכל מהפירות שלה. בכל אופן, כאמור, זה לא הנושא שלנו. מה שמעניין אותנו, זה עצם זה שהמשנה מציגה את זה כשני שלבים. שלב ראשון זה הקידושין, בכסף, בשטר או בביאה. שלב שני זה שהיא ניסית. אז הנה תורה לכאורה שגם כשהתקדשה לידי ביאה, עדיין זה רק השלב הראשון, ובשביל הנישואין צריך לעשות עוד משהו, צריך חופה. אז הנה ראיה שגם קידושי ביאה עושים רק את השלב הראשון. זו הראיה של אביי, אבל דוחה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שכשהמשנה שם דיברה על השלב השני שהיא ניסית, זה מתייחס רק אם את השלב הראשון של הקידושין היא עשתה או בכסף או בשטר. אבל אם היא עשתה את השלב הראשון בביאה, אז באמת אולי אין צורך בשלב השני, אלא כבר קידושי הביאה עשו לה ביחד את שני השלבים, הקידושין והנישואין, אז מכאן אין ראיה שזה עושה רק את השלב הראשון. אז זו הייתה הראיה הראשונה ודחינו, ועכשיו הראיה של רבא, וזה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה ממשנה בנידה, והנושא שם זה שאם מישהו חלילה בא על ילדה קטנה, נגיד בת שנתיים, זה לא נחשב ביאה בכלל, אבל אם היא כבר בת שלוש ויום אחד, מאותו שלב זה נחשב ביאה. עכשיו, מה הנפקמינה אם זה נחשב ביאה? אז יש כל מיני נפקמינות, וגם כאן לא ניכנס לכל הפרטים, כי זה לא הנושא שלנו. מה שמעניין אותנו זה שני דברים שמוזכרים שם. דבר אחד זה שכיוון שזה נחשב ביאה, אז אפשר לקדש אותה בביאה כזאת, כבר משלוש ויום אחד. דבר שני זה שהחופה שלה נחשבת חופה. כי חופה שלא מסורה לביאה, כלומר לעשות חופה עם אישה שכרגע אי אפשר לבוא עליה, זה לא נחשב חופה. וממילא פחות מגיל שלוש, אין מה לדבר פה על חופה. אחרי גיל שלוש, כיוון שהוא יכול לבוא עליה וזה ייחשב ביאה, לכן זה גם נחשב חופה, וממילא אם ילדה כזאת ניסית, אז היא גם אוכלת בתרומה. זה מה שמעניין אותנו כרגע מהמשנה שם. עכשיו, מה אנחנו רואים? כמו בראיה הקודמת, זה שהמשנה חילקה את זה לשני שלבים. בהתחלה היא אמרה, מתקדשת בביאה, ואחרי זה היא אמרה, ואם ניסית, כלומר, אם היא עשתה את השלב הנוסף ונכנסה לחופה, אז זה תופס והיא גם אוכלת בתרומה. אז הנה שוב אתה רואה שגם בקידושי ביאה, מדובר כאן בשני שלבים נפרדים. היא קודם מתקדשת בביאה, ואחרי זה היא גם ניסית. אז הנה עוד ראיה שקידושי ביאה עושים רק את השלב הראשון, ולא גם את השלב השני של הנישואין. זו הראיה של רבא, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת קידושי ביאה עושה את שני הדברים, ומה שהמשנה אמרה בסוף, ואם ניסית, היא לא התכוונה לומר שזה שלב נפרד, היא רק התכוונה לומר שאם אותם קידושי ביאה, שדיברנו עליהם מקודם, שבאמת הם עושים גם קידושים וגם נישואים, אם זה היה לכהן, אז היא גם אוכלת בתרומה. כלומר, היא לא התכוונה להוסיף פה שלב נוסף, היא רק התכוונה לומר שאם זה לכהן, אז היא גם אוכלת, כי זה גם עושה נישואין, ואז אין כאן ראיה שזה עושה רק את השלב הראשון, אלא אולי גם את השלב השני. ועד כאן הראיה השנייה שזה עושה רק קידושין, אבל גם את זה דחינו, והגענו לשורה השביעית בעמוד ב'. הראיה השלישית היא דווקא ראיה לצד השני, שקידושי ביאה עושים את שני השלבים, גם קידושין וגם נישואין, וזה מברייתא שמדברת על השאלה האם כשישראלית שהיא מתארסת לכהן, כלומר עשתה רק קידושין ועוד לנישואין, האם כבר אז משלב הקידושין היא כבר יכולה לאכול תרומה? אז אומר רבי דוד בן מתירא, מדאורייתא כן, כבר משלב הקידושין, האירוסין, יכולה לאכול תרומה. ומה ההוכחה שלו? הוא אומר, זה קל וחומר, הרי אם כהן יבוא על סתם כנענית, אז היא לא תאכל בתרומה. אבל אם הוא יקנה אותה בכסף, כלומר היא הופכת להיות שפחה כנענית, אז היא כן אוכלת. אז אנחנו רואים לכאורה שכסף יותר מאכיל בתרומה מאשר ביה. זה בשפחה כנענית. עכשיו, ממילא לגבי אישה רגילה, לא שפחה, אומר רבי יהודה בן מתירא, הרי שם ברור שאם הוא יבוא עליה, אז הוא כן מאכיל אותה בתרומה, ממילא קל וחומר שגם אם הוא רק קידש אותה בכסף, גם אז הוא יאכיל אותה בתרומה. עוד פעם, אם בשפחה כנענית הביאה לא מאכילה אותה, אבל הכסף כן, אז באישה שהביאה כן מאכילה לתרומה, קל וחומר שגם הכסף יאכילה תרומה. עד כאן הוכחה של רבי דומן בתירה, ועכשיו אומרת הגמרא, מה הולך כאן? לגבי אישה רגילה, מה זה הביאה הזאת ומה זה הכסף? כלומר, מה זה הביאה הזאת שברור לו שבזה היא כן אוכלת, ומה זה הכסף שבזה זה לא ברור לו, והוא רוצה ללמוד את זה בקל וחומר מהביאה לכסף. אז אומרת הגמרא, היכי דמי, במה מדובר כאן? אם מדובר שגם בביאה וגם בכסף, הוא בעצם עשה שני שלבים, גם קידושים על ידי ביאה או על ידי כסף, ואחרי זה גם חופה, אז ברור שבשניהם היא אוכלת, היא נשואה לגמרי, לא צריך כאן שום לימוד, זה ברור. אז על זה ודאי שלא מדובר. אלא מה מדובר? אז אופציה שנייה, אם נגיד שמדובר שבביאה, מדובר שהוא עשה את שני השלבים, גם ביאה וגם חופה, וממילא ודאי שנשואה ולכן היא אוכלת, ובכסף לעומת זאת מדובר שהוא עשה רק את השלב הראשון של הקידושין, אז גם ככה אי אפשר להסביר את הברייתא, כי הרי אם בביאה הוא עשה את שני השלבים, ובכסף הוא עשה רק שלב אחד, אז איך אתה רוצה ללמוד מכאן לכאן? ברור שבביאה היא אוכלת, כי הוא עשה שני שלבים, ואילו בכסף היא לא תאכל, כי הוא עשה רק שלב אחד. אז איך הוא יכול לעשות שם קל וחומר, אז גם האופציה הזאת יורדת. אלא כנראה מה מדובר כאן, שבשני הדברים הוא עשה רק שלב אחד, כלומר, בביאה מדובר שהוא עשה רק ביאה, בלי חופה אחרי זה, וגם בכסף מדובר שהוא עשה רק כסף, בלי חופה אחרי זה. זה המקרה, ובכל זאת אומר רבי יהודה בן בתירא, שבביאה ברור לו שהיא כן אוכלת, ומזה הוא רוצה ללמוד גם לכסף. עכשיו, למה ברור לו שבביאה היא אוכלת? הרי הוא עשה רק שלב אחד, רק את הביאה. אלא כנראה שלרבי יהודה בן בתירא, קידושי ביאה, אפילו שהוא עשה רק את הביאה, בעצם כוללים את שני השלבים, גם את הקידושין וגם את הנשואין, ולכן שם ברור לו שהיא אוכלת, ומזה רוצה ללמוד גם לכסף שגם שם היא תאכל. עכשיו, לא ניכנס כרגע לעצם הקל וחומר, לכאורה הוא עדיין קשה, אבל זה יותר מובן כשנראה עוד מעט את התחייה של הגמרא. כרגע מבחינתנו מה שמעניין, זה עצם זה שרבי יהודה בן בתירא מניח כדבר פשוט, שהביאה עושה את שני השלבים, גם קידושין וגם נישואין, ולכן ברור לו שהיא אוכלת. אז הנה ראיה שבאמת קידושי ביאה עושה את שני הדברים, גם קידושין וגם נישואין. זו הראיה לזה שזה עושה את שני השלבים, אבל באמצע עמוד ב' רב נחמן בר יצחק דוחה את זה, והוא אומר, לא. יכולת שבאמת לפי רבי יהודה בן בתירא, קידושי ביאה עושים רק קידושין, ואם הוא באמת רק בא עליה, היא לא אוכלת תרומה, אלא ודאי שמדובר שהוא גם בא עליה וגם עשה נישואין, ולכן היא אוכלת. ולמרות שהוא באמת עשה את שני הדברים, גם קידושי ביאה וגם נישואין, בכל זאת רבי יהודה בן בתירא רוצה ללמוד משם לקידושי כסף, אפילו שבקידושי כסף הוא עשה רק דבר אחד. איך הוא רוצה לעשות את זה? איך הוא רוצה ללמוד משני דברים לדבר אחד? מסביר רב נחמן בר יצחק, הוא רוצה ללמוד ככה. הוא אומר, הרי בגויה, גם אם הוא יעשה את שני הדברים, גם יבוא עליה וגם יעשה חופה, זה לא יעזור, היא לא תאכל. היא גויה, הוא לא יכול להתחתן איתה, והיא לא תאכל. ולמרות זאת, אם הוא יקנה אותה בכסף, בכל זאת היא כן תאכל. ומזה הוא רוצה ללמוד קל וחומר, שבאישה רגילה יהודיה, ששם אם הוא יבוא עליה ויעשה חופה, אז היא כן תאכל בניגוד לגויה, אז קל וחומר שאם הוא יקדש אותה בכסף, וזה בעצם סוג של יקנה אותה, כמו בשפחה כנענית, שגם אז היא תאכל. זו התחייה של אנחנו בר יצחק, שאפשר כן להבין שקידושי ביאה עושים רק את השלב הראשון, ומדובר שמשהו עשה גם קידושי ביאה וגם חופה, ובכל זאת אפשר ללמוד משם קל וחומר לכסף. עד כאן התחייה, עכשיו נעיר בסוגריים, שבאמת גם לפי ההבנה הראשונה שלנו ברבי יהודה בן בתירא, גם כן צריך להשתמש באותו הסבר של הרב נחמן בר יצחק, כי גם כשהבנו שמדובר שהוא עשה רק את הביאה ולא עשה גם חופה, אז אמנם הוא עשה רק פעולה אחת, אבל הרי אנחנו מחשיבים את זה כשתי פעולות, גם קידושין וגם נישואין, אז עדיין אפשר לשאול לכאורה איך אתה יכול ללמוד משם לכסף, הרי בכסף זה ודאי נחשב רק פעולה אחת, אז איך אתה לומד מכאילו שתי פעולות לפעולה אחת, אבל לפי מה שרב נחמן בר יצחק הסביר עכשיו, אז זה מובן, כי בשפחה גם הכאילו שתי פעולות לא עובד וכסף כן, ואילו באישה הכאילו שתי פעולות של הביאה כן עובד, אז קל וחומר שגם כסף יעבוד, זו הייתה ההבנה בהו אמינה, אבל כאמור בסוף הבנו שבאמת מדובר שהוא עשה בפועל שתי פעולות, גם ביאה וגם חופה, ובכל זאת רצה רבי יהודה בן בתירא ללמוד משם לכסף, ובכל אופן עד כאן דעת רבי יהודה בן בתירא, וניסינו ללמוד מכאן שביאה עושה את שני השלבים, גם קידושין וגם נישואין, אבל דחינו אולי היא עושה רק קידושין, ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור, האם ביאה עושה רק קידושין או גם נישואין, ובעצם נשארנו בלי תשובה, וגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב'. החלק השלישי של השיעור, כאמור בערך ברבע התחתון של עמוד ב', זה שאם כבר נכנסנו לנושא של ישראלית שהתארסה לכהן, האם היא אוכלת בתרומה כבר באירוסין, אז בואו נבין את המחלוקת עד הסוף. אז בינתיים התחלנו להבין את דעת רבי יהודה בן בתירא, אמרנו שמדאורייתא היא כן אוכלת, כי הוא עושה קל וחומר משפחה כנענית, עכשיו בואו נבין למה דרבנן הוא אומר שלא, ואחרי זה נראה במה בן בגבג חולק עליו. אז למה מדרבנן הוא אומר שלא, ראינו את זה כבר בדף ה, וזה גזרה של אולה, שמי תאכיל את האחים של התרומה, כי הרי היא עדיין גרה בבית של אבא שלה עם האחים שלה, אז יום אחד היא תלך לבקר את בעלה, והוא ייתן לה איזה יין של תרומה, והיא תלך עם זה הביתה, ובטעות היא תאכיל את האחים. אגב, המאירי אומר שחוששים רק לאחים ולא לאבא שלה, כי אבא שלה הוא איש גדול, הוא יודע, הוא ישים לב, אבל האחים אולי ישכחו לשאול מאיפה היין, וישתו, לכן חוששים, זו הגזרה של אולה. אז זו דעת רבי יהודה בן בתירא, מדאורייתא כן, כי למדנו קל וחומר משפחה, מדרבנן לא, בגלל הגזרה של אולה. עכשיו, במה בן בגבג חלק עליו? אז כאן יש שתי גרסאות. הגרסה שעד עכשיו הבנו זה שהוא חולק על רבי יהודה בן בתירא מהתורה. כלומר הוא אומר מהתורה היא לא אוכלת, והקל וחומר שהבאת משפחה כנענית הוא לא טוב, כי זה שכסף מספיק בשביל שהשפחה תאכל זה לא אומר שכסף מספיק בשביל שהאישה תאכל. ולמה? כי בשפחה הרי כל מה שיש זה הכסף, זה כל התהליך, הוא קונה אותה והיא אוכלת, אין עוד משהו אחרי זה. לעומת זאת באישה הכסף זה רק השלב הראשון, הרי אחרי זה צריך גם תניסויין, אז זה שבשפחה היא אוכלת, מה פתאום ללמוד מזה שגם באישה היא אוכלת? הרי באישה היא לא סימה את התהליך. זה מה שאומר בן בגבג לפי הגרסה הראשונה, ואפשר להבין שמה שעומד מאחורי זה, ואני מניח שזה יתחיל גם אתכם, זה שבעצם שפחה ואישה הם שתיהם אוכלות תרומה אמנם, אבל מסיבות שונות לגמרי. שפחה אוכלת כי קניין כספו. ממילא הכסף, זה קונה אותה, והיא אוכלת. אישה לעומת זאת, לפי בן בגבג לפחות, היא לא אוכלת כי קניין כספו של הבעל, היא אוכלת כי אשתו של הבעל, אז איך אתה בכלל משווה את זה לשפחה? בשפחה כסף מספיק, כי עכשיו היא קניין כספו, אבל באישה היא צריכה להיות נשואה לו. ולזה כסף לא מספיק, אלא צריך גם נשואים, ולכן לפי בן בגבג היא לא אוכלת מהתורה, עד כאן הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה של רבינה, והיא אומרת שבעצם כל הדיון כאן לא היה ברמת הדאורייתא. כלומר, מדאורייתא כולם מסכימים, גם בן בגבג, שהיא כן אוכלת. זה נתון, וזה בכלל לא נלמד מהקל וחומר, אלא אולי כמו שלמדנו בדף ה', שפשוט גם היא נחשבת קניין כספו, והיא אוכלת. בזה אין מחלוקת, כולם מסכימים. ובמה עוד כולם מסכימים? כולם גם מסכימים שמדרבנן היא לא אוכלת. אלא מה המחלוקת? כל המחלוקת זה רק למה מדרבנן היא לא אוכלת. שלפי רבי יהודה בן בתירא היא לא אוכלת בגלל הגזרה של אולה, כמו שהסברנו, לעומת זאת לפי בן בגבג, היא לא אוכלת בגלל גזרה שלא קשורה לאחים שלה, אלא שקשורה אליה עצמה, וזה שחוששים לסימפון. מה זה סימפון? סימפון זה אומר אנחנו חוששים שמשהו יבטל את הנישואים אלו. מה יכול לבטל? מה שיכול לבטל זה שהרי כרגע הם רק מקודשים. הוא עוד לא היה איתה, אז אם נאמר שבינתיים היא יכולה לאכול, מה יקרה אם אחרי החופה והנישואים הוא יבוא עליה, והוא יגלה משהו שהוא מבחינתו מקח טעות, והוא יבטל את כל העסק למפרע, ואז יוצאת שבעצם למפרע היא הייתה זרה שאכלה תרומה, ולזה בן בגבג חולק, ולכן היא לא אוכלת. כלומר, שוב, לפי הגרסה הזאת, שני מסכימים שמדאורייתא היא אוכלת, מדרבנן לא, וכל המחלוקת היא למה מדרבנן היא לא אוכלת. שלפי רבי יהודה בן בתירא היא לא אוכלת בגלל הגזרה של אולה, של שם הייתה אכיל את אחיה, לפי בן בגבג היא לא אוכלת לא בגלל האחים, אלא בגללה עצמה, שמה היא הסימפון, שמה יתברר למפרע שבעצם הוא רוצה לבטל את כל העסק, לכן היא לא אוכלת. אז זאת ההבנה השנייה של רבינה, ועכשיו נשאר לנו לזה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה להבין איך כל זה קשור למחלוקת שלהם סביב הקל וחומר. אז לפי ההבנה הזאת, המחלוקת סביב הקל וחומר, כאמור, היא לא קשורה להאם היא אוכלת, כולם מסכימים שהיא אוכלת, ולא לומדים את זה מהקל וחומר, אלא המחלוקת לגבי הקל וחומר זה לגבי הסימפון. כלומר, אומר רבי יהודה בן בתירא, תראה, בשפחה כנענית שיש לה פחות אפשרויות לאכול, כי הרי בביאה היא לא אוכלת ורק בכסף היא אוכלת, והנה אתה רואה ששם לא חששו לסימפון, אז ממילא קל וחומר שבאשתו שיש לה יותר אפשרויות לאכול, כי היא אוכלת גם בביאה וגם בכסף, כאמור זה נתון כבר, אז קל וחומר שגם כאן לא נחשוש לסימפון. זה רבי יהודה בן בתירא. לעומת זאת בן בגבג אומר, מה אתה משווה? בשפחה או בעבד כנענים אין שום סיטואציה מציאותית של סימפון. הרי אין שום דבר מפתיע שהוא יכול לגלות שיגרום לו לבטל את החתונה. מה הוא יגלה? שיש לעבד או לשפחה איזה מום נסתר שאף אחד לא רואה? מה אכפת לו? זה לא חתונה, זה כול העבד. או אם הוא יגלה שהוא גנב, אז ברור שהוא גנב, הוא עבד. כל העבדים גנבים. ומה הוא יגלה? שהוא רוצח? הוא היה צריך לברר. זה דבר שיש לו, כל אנשים יודעים על זה. בקיצור, אין שום דבר שיכול להפתיע אותו, וזה יהיה סיבה לבטל את הקניין. לעומת זאת באישה, יש. ולכן בן בגבג חושש לסימפון, וזה היה הדיון הראשון על ההבנה השנייה במחלוקת שלהם. הדיון השני זה ששואלת הגמרא, רגע, מה היא בעיניו? הרי שני מסכימים שמדאורייתא היא אוכלת, ושני מסכימים שמדרבנן היא לא אוכלת, פשוט לכל אחד יש סיבה אחרת, אז מה זה בעצם משנה? מה אכפת אם זה גזרה משום אולה, או גזרה משום סימפון? אומרת הגמרא, יש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה אם הוא קיבל, כלומר, כשהוא קידש אותה, הוא קידש אותה, איך שהיא. הוא אומר, אני אוהב אותך איך שאת, לא אכפת לי אם יש לך מומים שאני לא מודע עליהם, אני מקבל אותם על עצמי, ובמקרה כזה, החשש של אולה עדיין קיים, כי עדיין יכולת שהיא תאכיל את אחיה, אבל החשש לסימפון לא קיים, כי גם הוא יגלה משהו, הוא לא יוכל לבטל את החתונה, זו נפקא מינה אחת. נפקא מינה הפוכה זה כשהגיע הזמן שלה ללכת כבר לבית בעלה, הגיעו השליחים לקחת אותה, או שהשליחים של הבעל לוקחים אותה ביחד עם השליחים של אבא שלה. בכל אופן, היא עזבה את הבית של אבא שלה לכיוון בית בעלה, אז כאן החשש של אולה כבר לא קיים, כי היא כבר עזבה את הבית וכבר אין חשש שהיא תאכיל את אחיה. לעומת זאת החשש של סימפון עדיין קיים, כי בעלה עוד לא היה איתה, יכולת שהוא יבטל, אז עדיין יש חשש של סימפון. עד כאן שתי הנפקמינות, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, ההבנה במה נחלקו רבי יהודה בן בטרה ובן בגבג לגבי האם היא אוכלת בתרומה כשהיא רק ארוסה, כשלפי שתי הבנות היא לא אוכלת, השאלה היא רק למה, להבנה הראשונה לרבי יהודה בן בטרה מהתורה היא אוכלת ורק מדרבנן לא משום אולה, ואילו לבן בגבג היא לא אוכלת מהתורה, לפי ההבנה השנייה, כלומר רבינה, לפי שני מהתורה היא אוכלת ומדרבנן לא, השאלה היא רק למה, לפי רבי יהודה בן בטרה זה בגלל החשש של אולה שהיא תאכיל את האחים, לפי בן בגבג זה בגלל החשש לסימפון, והגענו לשורה התשיעית ביהודה א' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בקידושי ביה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון שאלנו האם תחילת הביה קונה או סוף הביה, כשהתשובה היא שהסוף, ראינו שתי נפקמינות, א', שאם היא קיבלה תוך כדי הביה קידושין ממישהו אחר, אז היא מקודשת לאותו מישהו אחר, כי הוא בעצם קדם, וב', שלכהן גדול יהיה אסור לקנות בביה, כי בעצם יוצא שהוא בועל אישה שהיא כבר לא בתולה, זה היה החלק הראשון. בחלק השני שאלנו, האם כשהוא מקדש בביאה, זה עושה רק את הקידושין, או בעצם כבר עושה את שני השלבים, גם קידושין וגם נישואין, וראינו שלוש ראיות, שתי הראיות הראשונות היו לזה שזה עושה רק קידושין, ושתי הראיות די דומות, וזה ממשניות שמזכירות גם את קידושי הביאה, וגם את הנישואין, כשני שלבים נפרדים. הראיה הראשונה זה של הבאי, ממשנה בכתובות, שמדברת על זכויות האבא וזכויות הבעל, אז היא מדברת על זה שאחת מזכויות האבא זה לקבל את קידושיה בכסף שטר או ביאה, ואחרי זה מזכירה שהיא ניסית, אז לבעל יש זכויות, אז רואים שזה שני שלבים, אבל עונה הגמרא, כשכתוב כאן ניסית, זה מתייחס לשאר דרכי הקידושים, כסף ושטר, לא לביה, כי באמת אולי ביה זה בשלב אחד, זה לגבי הראיה הראשונה. הראיה השנייה די דומה, גם כן כאמור ממשנה בנידה, שמדברת על זה שביה של ילדה בת שלוש נחשבת ביה, ונפקמינות בין השאר זה שהיא א' מתקדשת בביה, וב' שגם הניסויים שלה נחשבים, אז הנה שוב רואים שגם בקידושי ביה יש שני שלבים, יש קידושין, ואחרי זה צריך גם נישואין, אבל דוחה הגמרא, אולי משנה התכוונה שאם אותה קידושי ביה, שהם בעצם גם נישואים, היו לכהן, אז היא מותרת בתרומה, והיא לא התכוונה שיש כאן שלב נפרד, בכל אופן, אלה היו שתי הראיות הראשונות ודחינו. הראיה השלישית הייתה מקל וחומר שמביא רבי יהודה בן בטרה, לגבי זה שבת ישראל, שהתארסה לכהן, שכבר אז מדאורייתא אוכלת, הוא עשה את זה קל וחומר מקידושי ביה, כי הוא אומר שאם שפחה כנענית, שביה לא מאכילה אותה, אבל כסף כן, אז אישה שביה ודאי שכן מאכילה אותה, קל וחומר שכסף כן. עכשיו, למה ביה ודאי מאכילה אותה? כנראה כי הוא סובר, שביה עושה את שני השלבים, גם קידושין וגם נישואים, ולכן היא ודאי אוכלת. וזו הייתה הראיה שזה עושה את שני השלבים, גם נישואים, אבל דוחר רב נחמן בר יצחק לא. יכול להיות שהוא התכוון שבשפחה כננית, גם אם הוא יעשה את שני השלבים, זה לא יעזור, אבל באישה, שאם הוא יעשה את שני השלבים, ביאה וחופה, זה כן יעזור, אז קל וחומר שגם כסף, ואז אפשר להבין את זה, גם אם באמת הביאה עושה רק את השלב הראשון ולא את השני, וזה היה החלק השני של השיעור, הבאנו ראיות לכאן ולכאן, אבל נשארנו בעצם בלי הכרעה. החלק השלישי יותר אגבי, לגבי מה שהזכרנו עכשיו, האם באמת אותה בת ישראל שהתארסה לכהן אוכלת או לא, אז כאמור, רבי יהודה בן בטרה הביא קל וחומר משפחה כננית שהיא אוכלת, אבל בפועל הוא אמר, רבנן גזרו שהיא לא תאכל בגלל גזרה של אולה, שם היא תאכיל את האחים שלה בתרומה, בן בגבג חולק על זה, ובמה הוא חולק? אז יש שתי הבנות. לפי הבנה הראשונה, הוא חולק ברמה של דאורייתא, הוא אומר, לא נכון, אין קל וחומר כזה, זה ששפחה אוכלת זה כי היא סיימה, הכסף זה השלב האחרון של הקניין שלה, אבל אישה, הרי הכסף זה רק השלב הראשון, יש גם את השלב של הנישואין, ועד אז היא לא אוכלת, זו ההבנה הראשונה. לפי ההבנה השנייה, ההבנה של רבינה, בעצם שניהם מסכימים שמדאורייתא היא כן אוכלת, ושניהם גם מסכימים שמדרבנן היא לא. המחלוקת שלהם זה רק למה מדרבנן היא לא. כאמור, לפי רבי יהודה בן בטרה, אז בגלל הגזרה של אולה, אבל לפי בן בגבג, זה בגלל חשש לסימפון, שהוא פתאום יגלה איזה משהו שהוא לא ידע, ויבטל הכל למפרע, ואז בעצם יתברר למפרע שהיא זרה שייך להתרומה, והמחלוקת סביב הקל וחומר זה סביב זה, שרבי יהודה בן בטרה לומד משפחה כנענית שלא חוששים לסימפון, ואילו בן בגבג אומר, מה אתה לומד משם? בשפחה אין שום הפתעה יכולה לגרום לו לבטל, לעומת זאת באישה יש, ולכן חוששים. עכשיו לסיום, מה זה בעצם משנה לפי רבינה אם הסיבה שגוזרים זה בגלל אולה או בגלל סימפון? אז יש שתי נפקמינות. אחת, אם הוא קיבל על עצמו שהוא לא מבטל את החתונה גם אם הוא גלה איזה מום, אז החשש של סימפון יורד, אבל החשש של אולה שם איתה אכיל לא יורד. ומצד שני, אחרי שהיא כבר עזבה את הבית ללכת לכיוון החופה, אז החשש של אולה כבר לא קיים, היא עזבה את הבית, היא כבר לא תאכיל, החשש של סימפון עדיין קיים. כל טוב.